ממשיכים להתכונן ביחד לכבוד שבת, לקראת שבת המלכה, כפי שלימד אותנו קדושי מכובד, האריז"ל הקדוש, שקבלת שבת זה לא עניין שמתחיל ביום שישי אחר הצהריים, כמו עכשיו בשעון חורף, אז אפילו קצת יחסית מוקדם, לא, אלא קבלת שבת מתחילה כבר ברביעי בבוקר. אתמול בבוקר שאמרנו, היום רביעי בשבת, אז כיוונו, אני מקווה כולנו, להמשיך עלינו תוספת נפש מהשבת הבאה עלינו ל... אבא עלינו, נכון, לטובה. כשאמרנו היום בבוקר עם אחיך המפורסם של היום חמישי בשבת קודש, חיוונו להמשיך עלינו תוספת רוח מהשבת הבא עלינו לטובה. ומחר בבוקר, כשנאמר בשמחה, היום יום השישי בשבת קודש, נכוון להמשיך עלינו תוספת נשמה מהשבת הבא עלינו לטובה. וכל זה כדי שמחר, לפני השקיעה, נאמר בואי קלה, בואי קלה, בואי קלה, אז נזכה לנשמה יתרה, שזה דבר שמצריך ניגון בפני עצמי. הנה נה 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 נה
Yeah. יאללה לה, יאללה, יאללה,
לשיר את זה עכשיו שעה. כל השיעור זה תירוץ לשיר אתכם כאן סוף הרי, זה לא... טוב, אנחנו ממשיכים בעזרת השם בפרשיות השבוע שענייניה מעשה אבות סימן לבנים, והיום אנחנו לא נתמקד במעשה אבות, כי אם במעשה אמהות סימן גם לבנות, או ליתר דיוק במעשה אמא, האמא, שרה אמנו, וזה מעניין שפרשת חיי שרה דווקא בה עוסקים במיטה של שרה, בקבורה שלה. יש לנו עוד פרשה ששמה נקשר בשורש החיים, פרשת ויחי, שגם היא עוסקת במיטתו וקבורתו של, של יעקב, גם של יוסף, כן. אז נכון, אז זה מעניין, צדיקים אותם קוראים חיים, דיברנו על זה בשנים עברו, על הקשר בין העניין של המוות והחיים דווקא אצל שרה. לא נעסוק בזה כרגע, ואני ברצוני לנצל דווקא את העיסוק בהסתלקות, בפטירה של שרה עמנו, כדי לנסות להתבונן ביחד בצורה, ברמת המקרו מלמעלה, על הדמות של שרה, לאו דווקא מתוך פרשה נקודתית, אלא להסתכל על, 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 על הכלל, על המבט הכולל. אין באפשרותנו להתייחס לכל המופעים ולכל האירועים של שרה במסגרת זמן המצומצמת שלנו, אז אני אנסה להתמקד בעזרת השם פלוס מינוס, תלוי בזמן, רק בארבע בחינות בלבד. אני מדגיש בלבד, כי חז"ל לימדו אותנו במסכת אבות שאברהם אבינו נתנסה בכמה ניסיונות? 10 ניסיונות, נכון? מה, רק הוא נתנסה? איפה אשתו? מה, לך לך, זה נשמע רק לאברהם? והירידה למצרים זה רק ניסיון לאברהם? אולי אפילו ניסיון יותר למי? עוד נדבר על זה, ועקדת יצחק, ולא חסר. אז ארבעת האירועים בהם נתעמק היום זה לקיחת שרה לבית פרעה, עם רינה אחות יעת. הדבר השני זה שינוי השם משרי לשרה והולדת יצחק. הדבר השני זה גירוש ישמעאל, והלידה של ישמעאל, בכלל כל עניין של ישמעאל, כל אשר תאמר אליך שרה אשמע בקולה. והדבר הרביעי זה מיתת שרה בגיל 127. אז בואו נתחיל. שרה, צריך לדעת, היא לא עוד איזושהי דמות. גם במכלול האימהות הקדושות, שרה, רבקה, רחל ולאה, שרה היא לא עוד אימא. היא אולי האימא מדמויות האות של עם ישראל, אולי אפילו של האנושות כולה, ובמידה מסוימת, שרה היא אבן הראשה של העם היהודי. למה אני אומר את זה? היא אבן הראשה של האמונה האבסולוטית באל אחד, שזה כבר בכלל כל האנושות כולה. בשונה מאברהם, בשונה מיצחק ובשונה מרבקה, שרה היא האמא היחידה שזוכה לבחינת מיתתה שלמה. כלומר, אין שום פסול בזרה. מאברהם יש את ישמעאל, נגיע בזה עוד מעט. מרבקה יש את עשיו. אבל שרה, אצל שרה אין שיגים. אין פסולת לברר, איזשהו דמות שצריך לדחות אותה בדמות הבן הבכור, כמו עשיו או ישמעאל, והירושלמי אפילו מפליג ביחסו לשרה אימנו. תראו מקור א', ירושלמי סוטה, פרק ז', הלכה א', רבי יוחנן בשם רבי אלעזר, רבי אלעזר, רבי רבי שמעון, לא מצינו שדיבר המקום עם אישה, אלא עם שרה בלבד. המקום היחיד בו הקדוש ברוך הוא מדבר בנביאות ישירות עם אישה, ויאמר לו כי צחקת, ורק עם שרה אימנו.
מה אם יש שני לא אומר
בבתניה, שאומר ירקה? שאלה טובה, אני אראה את זה פה במשך אולי. וכביכול, בירושלמי שם, גם במדרש, נראה את זה בפירוש עלי תמר, שבי יצחק תמר, זכר צדיק לברכה, זה שהקדוש ברוך הוא, בשונה מרבקה, הוא ממש עושה הכל הכל הכל, מנסה מה שנקרא, הכל, כל אפשרות, העיקר שיתקל לשיחה עם שרה. תראו, מקור ב', זה פירוש עלי תמר, פירוש נפלא לירושלמי, ולשון הבראשית רבה, מעולם לא נזקק הקדוש ברוך הוא להשיח עם אישה, אלא עם אותה הצדקת בלבד, ואף היא על ידי אילה. כמה קרקורי קרקורים קרקר הקדוש ברוך הוא בשביל להשיח עימה, ויאמר לא כי צחקת, וביאורו שאף עם שרה לא דיבר מקום ישירות אלא בעקיפי עקיפין, ועל ידי גלגולי דברים עם אברהם היה הדיבור גם עם שרה. דרכתי ויאמר של אברהם, למה זה צחקה שרה למור, נכון, אף אומנה לדבר נתקנתי, היפלא מהשם דבר למועד, אשור חקרת חיה מול שרה בן, ותרחל שרה למור, לא צחקתי כי הרעה, ויאמר לא כי צחקת. הנה שכל הדיבור היה על אברהם, וממנו נודע הדבר לה, אך כתגובה לזה, בתגחי שרה למור, לא צחקתי כי יראה, ואז כתיב, ויאמר לא, כי צחקת. הרי שלא היה זה דיבור ישיר בשבילה, אלא בעקיפין על ידי גלגול דברים עם אברהם, מחמר קרקורים בשביל להשיח עמה, כי הקדוש ברוך הוא מתאווה לשמוע שיחתן של צדקניות, בנושא של רבקה, הוא מעריך שם, אני חתכתי את זה, אוקיי, כי זה לא מעניין כרגע על רבקה, אולי שבוע הבא נעשה שיעור על רבקה, נתת לי רעיון עכשיו. בכל מקרה, בעניינים הנוגעים לכלל ישראל, אומר עלי תמר, ניבאו כמה נשים נביאות, באמת לשאלתך. ברגע שזה אומר לכלל ישראל, אז יש גם נביאות, יש לנו גמרא במגילה דף י"ד. 48 נביאים, וכמה נביאות ניבאו לישראל? מי זוכר? 7 נביאות, נכון? אבל, אלא לצורת מעם, לא דיבר המקום אליהם האבות, ובנשים דיבר הקדוש ברוך הוא רק עם שרה בנוגע לענייני עצמה. כלומר, היה דיבורים של השם עם נשים, בצורכי הכלל, אבל לצורך פרטי, כמו שאפשר לסייג ולומר, יצחק זה תורה פרטית, זה נשמה כללית, זה עם ישראל, אבל בואו נראה את הדברים. אז אחרי שהבנו פה על פי ירושלמי, מה הגודל, הגדלות של שרה אימנו, ביותה יחידה שהקדוש ברוך הוא מדבר אליה ביחידות, אליה, ועוד כביכול, אני אומר כביכול, מסייג, בעניין פרטי, לא בעניין לאומי, אם כי ודאי, ניתן לומר שמעשה אבות סימן בנים, כן, אז כל פרט קטן, ראינו בתנחומו כבר בעבר, זה לא עניין פרטי, זה עניין כללי. אבל נתחיל עכשיו לעיין, אני מסייג באופן מוגבל, בדמותה של שרה, כפי שעולה מהניסיון של לקיחתה לבית פרעה. הסיפור מוכר מפרשת לך לך, אז אני אקרא אותו בקצרה, כן.
אני חושב שאפשר אומר שההבדל בין דיבור עם שרה לבין דיבור עם שרה מביאות, כי כשדיבור עם שרה אני חושב שהאחד בעצם כאילו כשדו שיח, אני חושב שבכל מקומות האחרים הוא כאילו, השם אומר משהו.
זאת אומרת, זה היה דו שיח, זה היה כאילו דיאלוג ולא מונולוג.
כן.
מקבל, לפחות ביחס לרבקה לפחות. בראשית פרק י' ב', ויהי כאשר יקרבו במצרימה, ויאמר עם שרה אשתו, הנה ידעתי כי אישה יפת מראית, והיה קראו אותך המצרים, ואמרו אשתו זאת והרגו אותי ואותך יחיו, אמרי נא אחותי את, למען תביא לי בעבורך, וחייתה לפשי בגללך, ויהי כבוא אברהם מצרימה, ויראו המצרים את האישה כי יפה היא מאוד, ויראו את השרה יפרו ולאו אותו על פרעה, ותוכח האישה בית פרעה. טוב, צריך להקדים ולציין, הבקשה של אברהם מבוססת על כך שאברהם לא מוכן לסמוך על ניסים, לדעת הרמב"ן, תראו במקור ד', אברהם חוטא בכך, ודע כי אברהם אבינו חטא חטא גדול בשגגה, שהביא אשתו הצדקת במכשול לבוא מפי פחדו פן יהרגו, והיה לו לבטוח בשם שיציל אותו ואת אשתו ואת כל אשר לו, כי יש באלוהים כוח לעזור ולהציל, גם יציאתו מן הארץ שהוא חטא, לא משנה כרגע. הרד"ק, רבנו דוד קמחי חולק על הרמב"ן, ואומר מה פתאום? נסמוך על הנס, מן דחר שמי, מה פתאום? אברהם לקשורה, אתם הקורא, ירדק. ומזה פחד אברהם ולא שמח על הבטחת האל שהבטיחו, כי אמר שמה יגרום החטא. וכן פחד יעקב אבינו וכולי, וראוי לכל צדיק שלא יסמוך במקום סכנה על הנס, וישור ישמור עצמו בכל תחבולה אשר יוכל. זו מחלוקת מרתקת. סומכים על הנס. אין סומכים על הנס. החטא גורם, לא החטא גורם. יש את הרבה השלכות. כן צריך צבא, לא, סמוך על הנס, לא צריך צבא. עכשיו לא בשיעור לקראת יום העצמאות, אז לא עושים בזה כרגע, אבל זה נושא שלשים אותו בצד. לענייננו חשובה העובדה שבשורה התחתונה, אברהם לא מוכן לסמוך על הנס, בין אם זה ראוי או לא ראוי, אוקיי? ולכן הוא מכין תוכנית כדי להינצל במידה ואנשי מצרים יחשקו, ישימו עין, על שרה אשתו שכאמור היא, הנה את הקישה יפת מריאת. עכשיו בנקודה הזו בואו נעצור ונחשוב. אברהם אבינו עליך השלום. אברהם אבינו, מה רצית? מה תכננת? אוקיי, זאתי, היא אחות שלי, מה קרה לך? אחותי, אחות הקטנה שלי. בכמה שנים? 10 שנים, נכון? איפה יש 10 שנים? היא אחותי. סבבה, ומה תכננת? שבגוד של אחותך, מה יקרה? מה יהיה עכשיו? מה חשבת שיקרה? עכשיו, בפסוקים לא כתוב לנו מה יקרה, נכון? אנחנו לא יודעים מה אברהם תכנן, אבל אפשר להגיד בוודאות, מה אברהם לא תכנן, מה אברהם לא רצה שיקרה. אז מסתבר, נכון, אבל נגיד, לכן הוא עשה את זה. אבל מה קורה? ודאי שאברהם, במקרים ותגובות שהוא עשה בכפק 1-2, הוא לא תכנן שיהיה מה שקרה בסוף. כלומר, בשום תרחיש הוא לא בנה על זה שימרנה אחותי אז, ולכן מה יקרה? הוא לא טיפה ששרי פרה יללו אותה, ותקוח אישה בית פרו. אחרת...
למה יש עשר?
כן, אבל הוא לא רוצה שיקחו אותה, לכאורה. ואם אתה אומר שהוא רוצה שיקחו אותה, אתה רק מחמם אותי. כי מה, זה אברהם? מה, הוא מעדיף שיקחו את אשתו ויאנסו אותה, והוא... לא נראה לי ראוי, נכון?
ככה זה נראה. בשני המקרים, הם לוקחים אותה. במקרה אחד, הוא מת ולוקחים אותה, במקרה שני, הוא חי ולוקחים אותה.
אוקיי, אבל ברור, אברהם לא בנה על התערבות אלוקית ניסית שתציל את שרה, נכון? כמו שקרה בסוף. והנהגע השם את בית פרעה.
אין דרך אחרת להבין את זה,
אז בוא נראה, אז אברהם לא סומך על הנס. אז איך הוא בונה על זה שהשם ינהגע את בית פרעה כי הוא לקח את האישה שלו? ולכן, כאשר אברהם אומר, למה אני תבלי ועבור, ראתה נפשי בגללך, זה קשה. גם מהבית הפרשני, וגם ההיבט המוסרי. אי אפשר לקבל את מה רשי אומר. אברהם אמר שבסופו של דבר, אני אדלו לפניכם, מול אברהם היטיב בעבורה, אבל ייצולנו בכמה חמורים, ועבדים מושפחות אדום גמלים, כלומר שבגלל זה, כלומר לראות עם השני רשי, אברהם מראש תכננת שיקחו אותך לבית שרה, ואז תחו לקנות אותה ממנו, הוא לא יסכים, אז הוא יתאשר. כלומר, אברהם היה סוחר. אני, קשה לי להגיד את זה, יותר מתחבר לומר כמו הרד"ק. תראו מה קורה את הרד"ק. בעבור דברך שתאמרי, דברך שתאמרי אחותי את, והטובה שלא יארגו אותו. כי לא נתכוון אברהם שיעשו עם הטובה אחרת, ואף על פי שנאמר על אברהם מטיב בעבורה, הוא לא נתכוון לכך. חלילה לו שיתכבד בקלונה, כי קלונה יהיה קלונו. והטובה היא שהטיב לו פרעה לא ישרה בעיניו, ולא היה מקבלה לולי שהיה רצון ברצונו, והיה מפחד ממנו אם יעשה דבר שלא ברצונו. שם ממלך סדום לא רצה לקבל כאן אפילו מחרות הצרוך נעל, אף על פי שהציל את שלו, כי טוב עין היה, מסתפק מה שנתן לו האל, ומון רב היה לו. לפי זה, כלומר, הדמיון הלשוני רק בא להעצים את המרחק. להדגיש את הפער בין מה שאברהם תכנן, לבין מה שקרה בפועל. אז בכל מקרה, הכתוב לא מגלה לנו מה הייתה תוכניתו של אברהם, מה הוא תכנן. ולכן יש את פרשנים... מתפרצים לפרצה הזו, יש כל מיני הצעות, החזקוני כתב שאם ישאלו שהיא נשואה, לא, בעלך למדינת הים, ולכן הם לא יכלו להרוג את בעלה, כי אין בעלה, אז לא ירגו אותו, ויעזבו אותו. אבל ידעו שיש את איש, ואז לא ייגעו בה. אבל אחרי הסבר הזה לא ברור, אז אם פרעה יודע שיש את איש, למה הוא לוקח אותה, נכון? נכון, שוב פעם, יש לו בעיה עם אשת איש, אבל שהוא משחרר אותה. גם הטענה שמעלה אברהם היא בעייתית. תראו במקור י' ב', בירק י' ב', פסוק י' ח' במקור ז', ויקרא פרעה לאברהם ויאמר, מה זאת עשית לי? למה לא הגעת לי כי אשתך היא? כן, אם הייתי יודע שהיא אשתך, לא הייתי נוגע בה. אז הספורנו אומר שאם אברהם יופיע כבעל של שרה, אז כל המבקש את ידה, קודם כל מה רוצה לעשות, ישוגע באברהם, אבל כיוון שהיא מוצגת כאחותו, כל מי שרוצה לשאת את שרה, מה הוא צריך לעשות? לבקש רשות. לבקש רשות. בוא נדבר ביזנס. בוא נדבר תכלס, כסף, אוקיי, גמלים, בקר, צאן, עם האח הגדול, ואז אבא אמר, לא מוכן לדחה את כל המחזרים, עד שיפסק הרע, הוא יחזור לסקנן בינתיים. וגם התוכנית הזאת היא לא סטרילית, יש בה הרבה, יש בה לא מעט סיכונים, כי מדובר שאנשים שאין במירת אלוקים, והם מוכנים להרוג על דבר כזה. אז למה, כאילו, למה שהוא לא יניח שאחד מהם מוכן לחטוף את שרה ולקחת אותה?
אפשר
אמר,
אולי
כאילו
שהוא,
כשאמר,
בעצם
כאילו
שבמקרה שהוא יציג את עצמו את האורך שלה, אז כאילו, אז גם אם הוא ייקח אותה איכשהו, אז
אולי הרוג אותה,
אבל
אני יכול להצליח את זה. אולי, אני אומר, זה תירוץ קצת קונספירטיבי, ועדיין ברור לנו שלכאורה, טוב, ברור ולכאורה, ברור שהתוכנית של אברהם נועדה בראש ובראשונה להציל את מי? את אברהם או את שרה? את אברהם, לא את שניהם. והרגו אותי, ודחי חיו. התוכנית הזאת יש לה מטרה אחת, להציל את אברהם. עכשיו, זה לא בשיעור על אברהם, עכשיו בשיעור על שרה. אבל בניגוד לתוכנית של אברהם, שבה יש יתרון מובהק לאברהם, הוא יקבל כסף, יקבל בקר, צאן, ממון, הוא יישאר בחיים, דווקא התוכנית של אברהם מגדילה לאין ערוך את הסיכון של מי? של שרה. הוא מכניס אותה ביודעין למקום סכנה. ואחרי שיודעים שהיא אחותו, אז מתעצמת סכנה עכשיו של מצרי, לא יש את איש, אבל ייקחת לאישה. והביקורת הזה כבר נאמרה לידי הרמב"ן, הוא אומר, כן, שאברהם חטא בכך שהביא אשתו הצדקת במכשול עוון.
עוד פעם, כמו שאלעזר אמר, באיזה מצב היא לא הייתה, אם לא היו לוקחים אותה.
רגע.
ההבדל הוא שאברהם נשאר בחיים.
שנייה, אני מתחבר למה שאתה אומר. ופה, אני אמר תגיע לזה. אי אפשר להתעלם מהשאלה או מהזעקה, איך יכול להיות אברהם אבינו לרב השלום? אברהם אבינו! לא סדום, אברהם אבינו. מציע הצעה שבה הוא מציל את עצמו על חשבון אשתו. ונשאלת עוד יותר שאלה יותר חזקה מזה. מילא אברהם, שרה, למה את מסכימה? מה את משתפת פעולה? אלא שמסתבר לומר, אברהם חס וחלילה חס ושלום, הוא לא אדם פשוט, נמוך, רדוד כמוני. זה אברהם אבינו. ואברהם אבינו לא דואג כאן לטובתו האישית. כל כוונתו של אברהם בתוכנית שלו זה שהוא יישאר בחיים, לא בגלל שהוא רוצה לחיות, אלא בגלל שיש לו שליחות. הוא דואג מי יקיים את התפקיד שקדוש ברוך הוא הועיד לו. כן, ואתך לגוי גדול, ונבחר כל משפחות האדמה וגזריך. הוא דואג לזה. וגם שרה הייתה שותפה נאמן לדאגה הזו. ושרה מוכנה להסתכן בחיים שלה, פיזית, או יותר גרוע, להישאר בחיים עם שליט עריץ פרוע רשע, לא יודע מה יותר גרוע, כל עוד העיקר שאברהם יישאר בחיים, ואז תתממש ההבטחה בעתיד, ויצחק גדול גדול, אבל לא איתה. הרי, למי נאמר הציווי לך לך? לא לכו לכם, לך לך, למי? לאברהם. למי נאמר, ויצחק גדול גדול, ונברכו בך ויהיה ברכה, למי נאמר? לאברהם. למי לא נאמר? לשרה. ושרה, שימו לב את הנאמנות שלה. את הגדלות שלה, מה יבינה? רגע, רגע, רגע. אני לא הסיפור פה. היא מוכנה למסור את עצמה למיטה, או יותר גרוע, לשיעבוד, לאונס, לפרעה, לשליט אכזר וקר, שמוכן להרוג בעלים בשביל האנשים שלהם. היא מוכנה להימסר לו, העיקר שאברהם בא לשאר בחיים, והוא ימשיך את השליחות ועשך לגוי גדול.
אפשר לעשות אפילו את הקבלה להקדת יצחק קצת.
במובן
של
המסירה למען
השליחות
הרבה
גדולה
ועבודת
השם.
מסכים? רגע, נגיע לזה.
אברהם עושה אותם.
רגע, נגיע.
אבל עדיין די קשה, כי יש עוד פתרונות אחרים שהוא יכול לעשות. אנחנו לא יכולים להזכיר את שרה.
הקושיות על אברהם מובנות, אנחנו לא בשיעור על אברהם. אנחנו עכשיו מביאים פה את הגדלות של שרה. שרה מוכנה להקריב את עצמה, לא בשבילה, אלא על מנת שבעלה יממש את הייעוד שלו בעולם. אפילו שזה אומר שזה יתגשם בלעדיה. שרה, זו שהולכת עם אברהם בנו בעלה מאור כסדים לחרן, ומחרן לארץ ישראל עד שהרקע, שרה שעוזבת הכל למען האידיאל שבעלה הוא נושא הדגל שלו, שרה מבינה שיש משהו שהוא הרבה הרבה יותר גדול ממנה. וזה הדבר של הגשמת ועשך לגוי גדול. כלומר, לקומם אומה שמאמינה בקדוש ברוך הוא שאחד יחיד ומיוחד, ואם לשם כך היא צריכה להקריב את חייה ולהילקח לאישה לבית פרעה, היא מוכנה לוותר ולבטל את כל החיים הגשמיים שלה, את כל החיים הרוחניים שלה, הפיזיים, הכל, 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 למען הגשמת הייעוד של בעלה. והאמת היא שלו רק על פי ההסבר הזה, כבר ניתן לסיים את השיעור ולהגיד, וואי, 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 שרה אימנו גאיבד, שרה אימנו. ועכשיו נבין למה מכל האנשים, הקדוש ברוך הוא מדבר דווקא איתה בשיחה אישית. בואו נעבור עכשיו לסיפור של גירוש ישמעאל, ולפני כן לעשות איזשהו ניגון שהוא קצת מתחבר לשליחות של שרה. מלוך על כל העולם כולו בכבוד אחד אין עשה על כל הארץ בעיקר אחד מלוך על כל העולם כולו מלך בבבוד אחד ואין עשה על כל הארץ בעיקר אחד ויופע בדר Abadar Geonu Zecha Babar Kol Yoshvei Tever Artecha Yananai 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 נתחיל לסיים את השיעור עכשיו, כאילו אחרי ההבנה פה מה שרה איזה גדלות, השתבח שמו. אבל בעצם, בואו עכשיו נתחיל לדבר על סיפור של גירוש ישמעאל. וכשנבין את גירוש ישמעאל, צריך להתחיל מההתחלה, מהתשתית, ובעצם צריך להבין שבלי שרה, אין ישמעאל. זאת האמת. מי היוזם? מי היוזמת? מי המחוללת של לידת ישמעאל? שרה. היא זו שיוזמת שאברהם יבוא על הגר שפחתה, תראו מה קורחת, פרק תתן בבראשית, ושרה יש את אברהם לא ילדה לו, ולה שפחה מצלית בשמה הגר, ותאמר שרה על אברהם, הננה אתה נדם מלדת, בוא נא אל שפחתי, אולי ייבנה ממנה, וישמע אברהם לכל שרי. שרה מבינה שהיא כבר לא תבקר מחלקת יולדות. היא מבינה שהיא כבר לא תתפקד בזר של קיימה, ולכן היא יוזמת מהלך שלכל הדעות הוא מהלך, שהוא גיים צ'יינג'ר, הוא מהלך שהוא מפתיע. אברהם יבוא על שפחתה, אבל הבן שיוולד יהיה בעין סוג של בן מאומץ של שרה. כלומר, אגר תהיה כביכול, או לא כביכול, היא תהיה אם פונדקאית של שרה. ופה יש מחלוקת בפרשנים, מה זה ביאור הביטוי אולי ייבנה ממנה, רש"י ורד"ק, האם הכוונה זה עניין סגולי, שעצם ההסכמה של שרה להכניס צרה לביתה, זה מהווה עינוי, ובשכר הסבל והעינוי, השרה תיפקד בדרך של קיימה, לפי דעתי זה לא הפשט, או הפירוש הוא יותר פשט, לדעתי כמובן, זה לא משנה צודק, זה שבאמת שהיא חשבה שהגר תהיה בן פונדקאית, אבל הילד יהיה בן מאומת, כאילו שרה אמא שלו, ההבדל במחלוקת ביניהם, זה כמובן האם שרה התייאשה מיכולת ההולדה שלה בעתיד, או שהיא עדיין מאמינה שהיא תזכה לפרי בטן. נפקמין על המחלוקת, ובהמשך, מה קורה שהגר מרימה ראש, ותקר גבירתה בעיניה? שרה כועסת, חמסי עליך. היא כועסת על אברהם, על היחס שלו. כפי שאומר רש"י, היא באה בטענות לאברהם, למה אתה התפללת רק על יוצאי חלציך? מה היית צריך להתפלל? אתה צדיק. מה היית צריך להתפלל, יובל? אתה צריך להתפלל? יוצאי חלצינו! אנחנו צוות! צריכה להזכיר, אנחנו צוות! ואתה צדיק. התפללת על יוצאי חלציך, קיבלת! ואיפה אני? מה הייתי שואלת שרה? חמסי עליך, אברהם. בנקודת הזמן הזו ברור לכולם. ברור לאברהם, ברור להגר, ובמיוחד ברור לשרה. יש יורש. מי היורש? ישמעאל. הוא הביטוי הממשי, הוא ההמשך המעשי של הפסוק ואשחל לגוי גדול. להלן יקרא ישמעאל. אותו אידיאל נשגב, אידיאל אלוקי שבשמו אברהם שרה הלכו, לך לך. אותו אידיאל שבשמו שרה נעתרה ללכת לגובה הריות, לא בשכם, בפרעה. להילקח לאישה ושיאנסו אותה שלא נדע. אותו אידיאל של שרה, הכל משתבש, הכל מתחרבש. לאברהם יש בן, וזה לא הבן שלה. זה הבן של אברהם, בעלה, וזה הבן של הגר, שפחתה. זה לא הבן שלה. והוא הממשיך, והבן הזה אין לו שום זיקה לשרה. הרעיון שהיא יזמה מתנפץ, כלומר מתפוצץ לה בפרצוף, וחוזר כמו בומרנג בצורה הכי כואבת. היא רואה כל יום את אברהם מאושר, שמח. יש לו בן, הוא בן 86, וסוף סוף יש לו בן. וזה ניסיון מתמיד. במשך 14 שנים, לא יום, ולא יומיים, ולא שבוע, ולא חודש, ולא חודשיים, ולא שנתיים, 14 שנים, שרה חיה לצד בעלה האהוב, שהפקירה את כל כולה, הפקירה את הגוף, ואת הנפש, ואת הכל עם... זרקה בשביל אברהם, והיא חיה לצד בעלה ביודעה שבן שפחתה הוא היורש הגדול. הוא ואשחל לגוי גדול. 14 שנים חולפות מאז שרה נכשלת, היא מועדת, היא נופלת, היא מענה את שרה גבירתה, זה לא במקום. שרה צופה בהגר איך היא יולדת את ישמעאל, היא צופה בשמחה של כולם על כך שנולד יורש לאברהם. שרה מביטה בך הם משחקים, עם הולדת 3, ברית מילה, בר מצווה, והיא הכרה. איך שרה מרגישה כל אותם 14 שנים? מה כתוב בתורה? דרור, מה כתוב? לא כתוב. לא כתוב כלום! האם היא ישבה בכיסא הכבוד, בברית מילה של ישמעאל, בבר מצווה ישבה עם המכובדים, או שהיא הייתה בצד והתחבא במטבח? אנחנו לא יודעים. מצד אחד, אנחנו יודעים, היא רואה את הברית עם אברהם, קורמת עור וגידים, אבל מצד שני, הברית עוברת דרך הבן של אברהם, שהוא במובהק לא הבן שלה. זה ישמעאל.
זה לא שונה בעצם, אבל מכל מה שאמרת, כאילו, אני לא שונה קודם עם פרעה, ששם היא רואה, כאילו כזה, כאילו בעצם אותה חשוב, ופה...
נכון, לכאורה זה סותר. בוא נראה. האם שרה בערה באש הקנאה? האם שרה משלימה עם המציאות? אולי היא שמחה לראות את השליחות. לא כתוב. איזה יופי, המחיה, איזה כיף. טוב שנשארתי בחיים, כי אני יזמתי את זה, ועכשיו לאברהם המימוש של הברכה יתקיים, יש ישמעאל. אנחנו לא יודעים מהסיבה הפשוטה. שכל אותם שנים שרה שותקת. מה מסתתר מאחורי הדממה הזו? אנחנו גם לא יודעים. התורה מלמדת אותנו לדרוש לא רק דיבורים, אלא גם מה שלא כתוב. ומאז שאברהם שמע את הדיבור לך לך, שרה, התכונה הבולטת זה הביטול. היא מבטלת את עצמה, את השאיפות האישיות שלה. הכל היא מבטלת לטובת התגשמות החזון האלוקי. והאם זה מופרך לחלוטין לומר ששרה חזרה שוב פעם והתעלתה על עצמה, ואז זה הולך כן עם ה, עם ה, כמו שהתנהגה בבית פרעה. בשביל הרעיון, יש חג גדול, היא מתבטלת. היא שמחה שאברהם יש לו דרך לקיים, יש המשך לשושלת. ולכן זה כל כך מיוחד ששעת המילה של אברהם וישמעאל בנו, כאשר תחושת ההתבטלות וההתמסרות הטוטלית של שרה מגיעה לסיעה, דווקא זו היא השעה שבה נאמרת הבשורה, שוב אשוב אליך כעת חיה, והנה בן לשרה אשתך. אף על פי שמחת אברהם זה מיותר. מה הוא אומר? אני לא צריך. לא צריך בן משרה. תראו, מקור ת' בראשית י' ז'. ויאמר אלוהים על אברהם ואל שרה אשתך לקרא שמה, שרה היא כי שרה שמה. וברכתי אותה ונתתי לך ממנה לך בן, וברכתי והייתה לך גויים, מלכי וממים אליה יהיו. ויפול אברהם על פניו ויצחק אומר בליבו, לבן 100 שנה יוולד, בן שרה לבת 90 שנה תלד. ויאמר אברהם אל האלוהים, קדוש, שחרר, לא צריך, לא צריך. למה לא צריך? מה כתוב? לו ישמעך לפניך, אני לא צריך. מבחינת אברהם אין צורך, אני כבר קיבלתי, כל מה שאמרת התקיים בי. יש לי יורש, יש לך גוי גדול, יש לי תשמעאל, אני לא צריך בן משרה. והשם מתעקש איתו. ויאמר אלוהים, אבל, מה אתה מתעקש? שרה אשתך יולדת לך בן, וקראת את שמו יצחק, וקימותי את בריתי איתו לברית עולם, לזרוע אחריו! מה אתה מתעקש? עד כאן הרקע לגירוש ישמעאל. אבל לשמי שנתעמק בגירוש ישמעאל, צריך להבין את הרקע לסיבת הגירוש. כאמור, 14 שנים, כולם, ללא יוצא מן הכלל, ללא יוצאת מן הכלל בטוחים, שישמעאל הוא מימוש הברכה האלוקית לאברהם אבינו. עד שבאופן מפתיע, הקדוש ברוך הוא מגלה לאברהם ששרה אשתו תל בן, ויקראו לו יצחק. מה שקודם לטוויסט הזה בעלילה, זה שינוי השם. שינוי השם של אברהם ושרה, חלק מדריר מילה, אני הבנו פה שיעור לפני שנתיים, אני חושב, או לפני שנה, לפני שנה גם, לפני שנתיים, על העניין שבעצם ברית מילה זה מהפך בחיים של אברהם, לא נחזור על זה, אבל שינוי השם זה לא רק דבר סימבולי. חז"ל אומרים, אברהם אינו מוליד, אבל אברהם כן מוליד. שרה הכרה, אין לה רחם, אין לה ולד, אין לה וסת, אבל שרה כן תוכל להיכנס להיריון. כלומר, שינוי השם מסמל מציאות חדשה. אחרי עשרות שנים, בפורמט זוגי מאוד מסוים, מאוד מצומצם, של אברהם ושרי, אברהם ושרי, פתאום מגיע שינוי. שינוי מבורך, אבל עדיין שינוי גדול מאוד. ועם זאת, שרה לא מתבלבלת, ועומדת בניסיון, כפי שנראה עוד מעט, איך התורה מתייחסת אליה בעת פטירתה. פרשת השבוע, פרשת חיי שרה, מקור יהוד. ויהיו חיי שרה, 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה. אומר רש"י, מה זה שני חיי שרה? כולן שווים לטובה. עכשיו באמת אצל שרה זה מובהק. מדובר בשני חיי שרה. יש שרי ויש שרה. יש את החיים, ואומר רש"י, גם שרי וגם שרה כולם שווים לטובה. יש את החיים של עד הילד, ויש את החיים שמהילד. ועכשיו נבין על רקע זה את החשב של שרי, לא, זה שרה כבר, לגירוש ישמעאל. בגירוש ישמעאל אולי מביא הפסוק הכי חד משמעי, המכה בפטיש שמגלה לנו מה הקדוש ברוך הוא חושב על שרה. אם אתה יכול להקשות לי מרבקה ומעוד נביאות אחרות שהשם דיבר איתם, טוב, בשורה פרטית, כללית, לאומית, לא שכרגע, פסוק הזה אין לו מקבילה בכל התנ"ך. ויגדל הילד, ויגמל, ויעש אברהם, משתה גדול, ביום יגמל את יצחק. ותרס הרע את בן הגר המצרית אשר ידע לאברהם מצחק, ותאמר לאברהם, גרש אמר זאת לבנה, כי לא יירש בן הזאת עם בני מצחק. וירע הדבר מאוד בעיני אברהם על הודות בנו. ויאמר אלוהים אל אברהם, אל ירע בעיניך עניו על אמתך, כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה, כי ויצחק יקרא לך זרה. אברהם אבינו לא מסכים. הוא אומר שרה, חומרים באנגלית, enough is enough, יש גבול. זה הבן שלי, אני לא מגרש אותו. לא מוכן. אברהם, כן ריבונו של עולם. מה? האישה תמיד צודקת. אשתך צודקת. לא רק עכשיו. מה כתוב? גם כביסה. כל אשר תאמר עליך, שמע בקולה. כי ביצחק יקרא לך זרה, כלומר, עד עכשיו אברהם, לא בטוח מי היורש, אולי יצחק, אולי ישמע. יש פה אישור גורף. כל אשר תאמר, שמע בקולה. מה שמביא את חז"ל למסקנה מרחיקת לכת. שמות רבה, מקור י"ב. מכאן אתה למד שהיה אברהם תפל לשרה בנביאות. מה זה? בואו פרופורציות. כמה שאני דיבר עם שרה? ויאמר לא כי צחקת. זה הנבואה. נכון? כמה דיבר עם אברהם? לא, קצת יותר, נכון? קצת הרבה יותר. לא. אברהם הוא נביא ושרה היא נביאה פרימיום, פלוס, יותר גבוה, נכון? אברהם תפל לשרה בנביאות, זה אפילו לא יהיה בר יחס. זה לא, לא, זה לא כאילו שרה טיפה יותר. אברהם דברי חז"ל במבט ראשון, נראים תמוהים, אין שום יחסיות בין כמות הנבואות, נכון? וגם התוכן שלהם, מה? אפשר לומר שאברהם הוא משני לשרה בנביאות? העמק דבר, הנציב מוולוז'ין פרשתנו. מקור י"ג. ואחר כל זה יש להתבונן על מה שאמרו חז"ל, שאברהם היה תפל לשרה בנביאות, ואין זה אלא תימה. האדם הגדול אשר דיבר עמו השם כמה פעמים, יהיה תפל לשרה, שלא דיבר עם השם, כי אם דיבור אחד, לא כי צחקת. מפרשים במדרש רבה, שהוא דבר השם לה. אלא הכוונה היה, הכוונה הוא, שהיה תפל ברוח הקודש. שהרי שני דברים הם, יש רוח הקודש, מה זה רוח הקודש? הוא מה שאדם מתבודד, הוא משל על רוח הקודש. הוא מכל מקום יודע מה שהוא מדבר אז מדעת עצמו. אמנם לא דיבור עמו השם. ונבואה הוא בחינה גדולה ורבה מזה, כמו שביארנו. ודוד חלב שלום זכה לשני ואמר, רוח שני דיבר מתו לשוני, היינו רוח השם ורוח הקודש המופיע על דבר עצמו, וגם מילתו הלשוני שהוא נבואה ממש. ואברהם היה גדול בנבואה משרה. אבל, ברוח הקודש הייתה שרה מצוינת יותר מאברהם אבינו. נקודה סיום, נקודה אייל. והסיבה לזה שני טעמים. א', אומר הנציב, שאברהם בצדקו היה מנהיג העולם ומדריכם לעבודת השם, וכמו שכתוב לפנינו, נסיר אם אתה בתוכנו ויבואר בסמוך, ומי שעסקו עם המון, רבה אינו יכול להתבודד כל כך. מה שאין כן שרה הייתה יושבת בועלה בקדושה וטהרה, ולכן היא יכולה להתבודד. שנית, זה נוח הקודש חל אלא מתוך שמחה של מצווה. ושרה זה צדקתה להפלה, או להיפלה, שהייתה באמונתה בביטחון חזק מאוד נעלה. כמו שאמר מדרש רבה, שאמרה שרה לאברהם אבינו, אתה בהבטחה ואני באמונתי. זה משפט יפה. אומרת לו אברהם, לך הבטיחו. אני מאמינה. אתה בהבטחה ואני באמונה. ומי שבא בכוח הבטחה ידעו מה מזל, אין הבטחה לצדיקים עולם הזה שבגום החטא. מה שאין כן שרה שהייתה חזקה באמונתה בלי שום הבטחה. על כן לא נתעצבה בכל ימי חייה, והייתה שקועה ברוח הקודש. וזהו דיבר כתוב שני חיי שרה. דשנים שלה כולם היו בחיי שמחה ונפש המעלה ונשגה בחיי רוחני. כך אמר הכתוב, ששני חיי שרה היו שני פעמים, משום שהיו חיי עליזים ושמחים בשם מבטחה. ונראה עוד לפרש על פי פשט המשמעות שני מספר שני, ובאשר שרה נעשית ילדה, אחרי כן שהיא יולדת, אחרי זקנתה, וחזרה מספר חליפת השנים, ואם כן עלה שני פעמים חליפות השנים. בראשונה חייתה 90 שנים, שנה, בשנייה למזיין 37 שנים, סך הכל שני חיי שרה, 127. אומר הנציב מוולוז'ין חידוש פצצה, מהפכה. יש שתי בחינות. בחינה אחת, רוח הקודש. בחינה אחרת, בחינה שנייה, לא רוח הקודש, אלא נבואה. בנבואה, אברהם גדול משרה. אבל ברוח הקודש, לא, ברוח הקודש שרה הרבה יותר גדולה מאברהם. למה? כי הייתה בשמחה. תהיה נעיני, תסביר פה, שנייה. ישנם שני סוגים של אנשים. יש אנשים שרואים בכל משוכה, בכל מכשול מחסום. ויש אנשים שרואים בכל משבר, הזדמנות. היושבת על משבר לידה, אפשרות. ויש אנשים שעל כל ניסיון והתמודדות, שהחיים מזמנים להם ומתמרמרים. וככה אחרי שהם הופכים להיות חיים קשים ומרים. ויש אנשים שיודעים שאין שלווה בעולם הזה. והחיים, בעצם מאותם חיים, הם מלאי התמודדות ואתגרים. וכל ההתמודדות היא מפתח, היא מעלית, שאפשר או לרדת איתה למטה, או להגיע לפנטאוס, להגיע לשמי שמיים, דרגה גבוהה יותר. כשאנחנו עושים את עצמנו בשמחה, עושים את זה בשמחה, אז אנחנו מכשירים את עצמנו לקבל גם את הכלים הרוחניים שמגיעים יחד עם ההתמודדות הזו. להדגים את זה בסיפור חסידי, שהתחדש לי השבוע. לא הכרתי אותו קודם. אז אתם, שופך עליכם. מוישלה. מכיר את מוישלה? מי זה מוישלה? מוישלה יהודי, פשוט, תמים, שיש לו קרצ'מה. מה זה קרצ'מה? יודעים מה זה קרצ'מה? קרצ'מה זה מה שנקרא בית מרזח, מלון דרכים זול, עליהם הדרך, שכל הרבה שם באים שם לשתות, כזה חזיפה, ויש שם חדר שניים שנתקע, יכול לישון שם בתשלום, מה שנקרא בית מרזח, קרצ'מה. ומכונה קרצ'מה, קראו שם קרצ'מה. הולכים לישון, קראו שם קרצ'מה. רואים בעיקר בשביל לישון שם ולשתות שם. הקרצ'מה לא של מוישלה, של מי הקרצ'מה כמובן? של זה גוי, של הפריץ. לא סתם גוי, גוי מיוחס, גוי מכסף, של הפריץ. הפריץ, כן? וכדרכם של מוישלה ושל פריצים, מוישלה חייב כסף לפריץ, ולרש אין קול, ואם הוא לא ישלם לו, מה יעשה הפריץ? יסגור את העסק, יסגור לו את החיים, יערוג אותו במכות. טוב, אבל מוישלה, הקרצ'מה שלו ממוקמת על הדרך לעיירה קטנה בשם ליז'נסק. פה הסתיים הסיפור, היום הוא ראש כולל. אז אשתו של מה שאמרת, מוישלה, תשמע, אני שמעתי שיש איזשהו יהודי אחד בליז'נסק שאומרים שהוא וואו אחד גדול. אז תכנו לו כבית לך, פיטקה, ותגיד לו מה אתה צריך, והוא כבר יעזור. אומר לה, איך קוראים לה? אומר לו, קוראים לו מיילך. לקח פתק, כתב מיילך, אני צריך הרבה כסף, דחוף. איך כתב על הכבית לך? הוא לא חסיד, הוא לא יודע מה עושים. מיילך, אני צריך הרבה כסף, דחוף. והולך לדרכו. מגיע לדרך, פתאום יש לו שלושה חסידים, הולכים בדרך. לאחד קוראים סרוליק. לימים, כתוש השם מכובד, אבי ישראל אופשטיין, המגיד הקדוש מקוז'ניץ, בעל עבודת ישראל. לידו הולך מנדלה, לימים, קדוש השם מכובד, רבי מנחם מנדל מירי מינוב. ואחר כך הולך איתה מי? ינקלה. לימים, רבי יעקב יצחק לוי רבינוביץ', אחוי זה הקדוש מלובלין, קדוש השם מכובד. אומרים לו, רבי ייד, אליהם לא רב, מוישלה, מוישלה, לאן אתה הולך? אומר לו, ליז'נסק. אומר לו, למה? אשתי אמרה לי להביא עקבית לך, פתק, למילך. אומר לו, למי? למילך. אמר לו, החוזה, תביא לי את הכבית לך. חוי זה, מה הוא? חוזה. תסתכל על הפיצקה, מיילך, אני צריך כסף, הרבה כסף דחוף. אמר לו, תקשיב, מוישלה, ביום שני, הפריץ יבוא לקרצ'מה שלך, ויקרקס אותך במכות. הוא יהרוג אותך. תברח, תתחבא, ביום שני, אל תהיה בקרצ'מה. מה? אמר לו, כן, זה מה שאני רואה. טוב, אמר לו, מוישלה, אבל אשתי אמרה לך למיילך, לא אליך. אוקיי, איך אתה פיתקה? לא יודע מי זה. הולך, נכנס. נכנס לליז'נסק. אתה מיילך? אמר לו, כן. בבקשה, זה מאשתי. אז הוא מסתכל על הכפית לך ואומר, רגע, רגע, יש פה יהודי שקרא את זה לפניי, תקרא לו. צים החוצה, אמר לו, אחוי זה, רבי אלימלך קורא לך. ואז אומר, רבי מלך, למוישלה, מוישלה, ותקשיב טוב, אחוי זה. תגיד לפריץ שאתה לא תוותר לו ולא תסלח לו עד שהוא ישלם לך 10,000 רובל. הוא אומר לו, מה? הוא אומר לו, אל תוותר לו עד שהוא ישלם לך 10,000 רובל. טוב, מלך הוא לא בקטע של החסידיות, הוא לא יודע מה זה, לוקח את זה והולך הביתה, והוא לא יודע מה לעשות. כאילו, אחוי זה אומר, הוא יודע גם ביום שני, הוא ידע. ומה מלך אומר? שום כלום. מגיע יום שני. מה עושה מלך? מה עושה? מתחווה, מה אתם חושבים? מתחווה. ובא פריץ, נדפק בדלת, ולא פותחים לו, מה עושה הפריץ? אין דלת, הוא פורץ, הוא פריץ, פורץ, יפה. תופס את מוישלה, ועולה לחיבורים, ברכי על הפנים, טיש, 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 רמח, שסה, פרק אותו. מלך, מאבד הכרה, שוכב ברחוב, כן, רגל פה, שן שם, כן. חי, לא חי, לא יודעים. והפריץ, לוקח איזה בקבוק משקה, חוזר הביתה. בערב, אשתו אומרת לו, תגיד לי, בעלי הפריץ, בעלי הפרוץ, מה עם מוישלה? אני אומר לו, מה מוישלה? הרבצן של הפריץ, הפריצה, היא מאוד אהבה את מוישלה. כי תמיד שהייתה מגיע לשוק, הוא היה עוזר לסחוב את הסלים, אבל יש פה מבצעים, יש פה זה, נעשה לך הנחות, תמיד כאילו הוא היה נחמד עליה, אז היא מאוד חיבבה אותו. ואתה, היום הגעתי לשוק, ואת מוישלה לא ראיתי, מה איתו? אומרת לו, מוישלה? אני בכלל יודע אם הוא חי. מה זה, עשיתי לו ברכייה, פה, רמח, שסה, פירים לו את הצורה, חצוף, הוא לא שילם לנו. אומרת לו, מה? מבין כל היהודים בעולם, דווקא את היהודון היחיד שאני אוהבת, שנחמד אליי, אתה רוצה להרוג אותו? לך תפייס אותו. אמר לה, תקשיבי, הוא לא שילם לנו, יש לו חוב מטורף. לא, מה, אני אקח את הדברים שלך, צא מהבית, הרי כל הכסף הגיע מאבא שלה, לא ממנו. ואתה לא חוזר עד שאתה מפייס את מוישלה. טוב, כל אשר תאמר עליך הפריצה, שמע בקולה, אין פה חוכמות. הוא מגיע מבויש, הוא רוצה לדפוק בדלת, אבל אין דלת. והוא נכנס, שלום, והרבצן של מוישלה. אמרת לו, לא, 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 מה? איפה מוישלה? לא, 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 לא. נו, אני באתי בטוב עכשיו. סוחבי את מוישלה, הוא לא יכול ללכת מהמיטה, כולו, כן, מחוסר איברים. הוא אומר לו, אני באתי להתנצל. לא, לא, זה לא היה בכוונה. עשיתי רק לאיים, לא. לא התכוונתי על השם. פנס, לא. מה אומר מוישלה? לא סולח לך. לא סולח. אבל בסדר, בסדר, קח, קח 5 רובל ובסדר. טוב, טוב, קח 100 רובל. אדוני הפריץ, 10,000 רובל וסליחה. לא רובל אחד פחות. לא רובל אחד פחות. לא רוצה, לא צריך, לא סולח לך. לך מפה. ככה, שיניים, ברכייה ו... לא זזו משם עד שהוא שילם לו. 10,000 רובל עובר לסוחר, כן? כמו שצריך. והפריץ, והמוישלה, המאושר, אומר לו, אשתו, תראי מה זה. אומר לו, אל תהיה איזה, איך תגיד תודה? אז הוא הולך לרב מלך. אמר לו, מלך! אמנם לא הקשבתי לך, אבל בסוף הקשבתי לך, תודה רבה. אומר לו, תקרא לחוזה, תיכנס פנימה. מכניסים את החוזה. רמך מליז'נסק אומר לחוזה, מה אתה חושב? שאני לא ראיתי שהוא קבל מכות ביום שני? מה אתה חושב? לראות יהודי קבל מכות זה לא חוכמה. זה לא חוכמה. גם אני ראיתי את זה. זה פשט, זה בקטנה. פריץ, מה יעשה? יפתח לו גמח, מה יעשה? פריץ, הוא פורץ. אבל לראות מה הטובה שנצמחת מהמכות. או, זה התפקיד שלנו. אם מוישלה חזר הביתה, והיום הוא ראש כולל ב... וכולי. נבואה זה היכולת לראות את העתיד. בסדר. יום שני, תקבל מכות, תתחבא. אבל רוח הקודש זה בחינה גבוהה יותר. זה לא הבחינה שמתעלמת מהמציאות, שאומרת, לא, אתה לא תקבל מכות. לא, אתה תקבל מכות. יהיה קשיים. הקדוש ברוך הוא ייתן לך תריך. זה לא פשוט. אבל רוח הקודש זה לראות מה הקודש שנצמח מזה. מה התועלת שצומחת מתוך המשבר, מתוך הקושי, מתוך הבלגן. עכשיו, בואו נבין את המעלה של שרה, משונה מאברהם. אברהם, לו איש מליחה לפניך. שרה רואה מכות, והיא אומרת לו, אבל יש רוח הקודש. אברהם תפלה בנביאות, כי הוא רק נביא, והיא ברוח הקודש. היא רואה מה יצמח מזה, הגוי גדול. ולכן אומר רש"י, היא חיה בשמחה כל הזמן, קיבלה את ההתבטלה הקדוש ברוך הוא, אז היא חיה בשמחה, ולכן כל חיים שווים לטובה. כי זו המעלה הגדולה ביותר של האדם. שהוא יודע איך להתמודד ואיך לקבל את הדברים, את כל הדברים. גם כשקשה, משרה אנחנו יודעים להסתכל על התמונה הכוללת. לא רק על הכאן ועכשיו. היא מבטלת את עצמה בבית פרעה כדי התמונה, הרווח של הכלל בעתיד, יצחה לגוי גדול. היא מוותרת שיהיה את ישמעאל כדי שאברהם יהיה לו ממשיך. היא מבינה שעכשיו היא אימא, היא יולדת, אז היא משתנה והיא משנה גישה, לא. נכון, אני הבאתי את ישמעאל לעולם, אני דאגתי שהוא יבוא, עכשיו תעיף אותו. לא מספיק. תגרש אותו, אין חוכמות. היא יודעת תמיד לראות את המעבר. את ה-10,000 רובל שמעבר למכות ביום שני. ולכן נתחל לרוח הקודש. וזה יותר מהנבואה של אברהם. תראו את השפת אמת, בזה נסיים ונסכם. במדרש, יודע השם ימי תמימים. שפת אמת, אף השנון וב. כשם שהם תמימים, כך שנותיהם תמימים. ורש"י פירש, שני חיי שרה, כולן שווים לטובה. והוא מידת ההשתוות, שכתב סמכות הלבבות. זה מה שאומר בעל שם טוב, שיוויתי השם נגדי תמיד. שיוויתי לשון השתוות, בין משבחים אותך, בין מבזים אותך, אתה אותו דבר. והוא מעלה גדולה להיות אדם עומד בתמימותו בכל מה שעובר עליו. ויש ניסיון לעני, יש ניסיון לעשיר. ושרה בתחילת ימיה עברו עליה כמה זמנים קשים ברעבון, ובלקיחתה לפרעה ואבימלך. ובסוף ימיהם היה להם כל טוב ולא נעשה בשום שינוי בכל השינויים האלה. וזה מה משנה בעשר שניות עשה אברהם על כולם, להודע וכולי וכולי וכולי. שעומד בתמימותו, ולא זאת ממקומו, ולא הרגיע כל מה שעבר עליו. מדלג, כל ימי, מה טוב, יש את חייל, כל ימי חייה, כולל כל מיני שינויים וניסיונות בעוני ואושר. ואמר, כשם שהם תמימים כך שנותיהם, כי הם הלמעלה מן הזמן. כי הגם שיש בכל יום התחדשות ועד חדשה, לא ראי זה כי ראי זה, לכן יש שינוי בכל יום ושנה לטובה ולרעה. אבל הצדיקים הם למעלה מהזמן, וכולי, וכולי, וכולי. וכולי. אז נגענו היום בצורה מקיפה וכוללת בשולי שולי גלימתה של שרה אימנו. דמות מלאת הוד, מלאת אמונה, מלאת תקווה, מלאת אורך רוח, דמות של ישרות, דמות של תקיפות, דמות של ביטול, דמות שמסוגלת לראות הטווח הרחוק, ולא עכשיו הקלקן אני ועכשיו שלי המצומצם, דמות של שמחה, ודמות של רוח הקודש, שזה יותר מנבואה. כי כל חייה שווים לטובה, יודעת להשתנות בכל רגע בהתאם לזה. ורוח הקודש אינה שורה לה מתוך שמחה, שנאמר. קל לדבר על זה. לחיות את זה כמו שרה אמנו, שנזכה ושנחיה, ברוך אדוני לעולם.
אמן ואמן.